ביצה דף כף ב', מתחילים בעזרת השם, דף כף אלף עמוד ב', במשנה למטה. לפני חורבן בית שני, בזמן שהרומאים עשו מצור על ירושלים, הצליח רבן יוחנן בן זכאי בתחבולה מיוחדת להימלט החוצה אל הרומאים. הוא נפגש עם הקיסר ושם הוא ביקש ממנו מספר בקשות. אחת מהן הייתה, תן לי את השושלת של רבן גמליאל, תשאיר אותם בחיים כדי שהנשיאות מזרע דוד המלך, השושלת של הנשיאות תמשיך הלאה. והקיסר אכן הסכים והוא השאיר והחייה את רבן גמליאל ובניו, ואומנם באותו זמן לא נתנו לרבן גמליאל להיות הנשיא, ורבן יוחנן בן זכאי היה באותה תקופה הנשיא. אבל אחר כך כשהתחלפה הקיסרות, רבן יוחנן בן זכאי מינה שוב פעם את רבן גמליאל דיבנה שהוא יהיה הנשיא, ימשיך את השושלת מזרע דוד המלך, דוד המלך, שלמה המלך, וככה כל המלכים מזרע בית דוד, וגם מי שפסקה מלכות בית דוד, עדיין היה את הלל הזקן שהוא פתח את מוסד הנשיאות מזרע דוד המלך. ואז הגיעו רבן גמליאל הזקן, היו שם רבן שמעון בן גמליאל, והיה את רבן גמליאל דיבנה, שהוא המשיך את השושלת מזרע דוד המלך. רבן גמליאל דיבנה היה מזרע הלל הזקן, ומן הסתם בדרך כלל הוא פסק הלכה כמו דעת בית הלל. אבל אומרת המשנה, שלושה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי, למרות שהוא היה מזרע הלל הזקן. איזה שלושה דברים? דבר ראשון, אין תומנין את החמין לכתחילה ביום טוב שחל ביום שישי לצורך שבת. לא יכולים לקחת מים חמים בסיר ולטמון את זה, לעשות לזה התמנה, להטמין את זה בסמיכה או משהו כזה, בשביל שהמים יישארו חמים בשבת. אסור לעשות את זה מיום טוב לשבת, והגמרא תבהר מה הסיבה. דבר שני, ואין זוקפין את המנורה ביום טוב. הגמרא תבהר שמדובר פה במנורה שעשויה חלקים, שהמנורה התפרקה, אסור לחבר את החלקים ביום טוב. וגם את זה הגמרא תבהר למה. הדבר השלישי, ואין אופין ביום טוב פיטין גריצין, הכוונה אבים, אלא רקיקים, דקים, כדי למנוע טרחה יתרה ביום טוב. לאפות פת אבה זה טרחה גדולה יותר מאשר פת דקה. אמר רבן גמליאל, אני לא מחמיר על דעת עצמי שאני אומר לעשות פת דקה ביום טוב ולא פת אבה. מימיהן של בית אבא גם הם לא היו אופין אף פעם פיטין גריצין, הכוונה אבים, אלא רקיקין, דקים. אמרו לו החכמים, אתה צודק, באמת בית אביך החמירו, אבל מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים על עצמם, אבל כשהם היו מורים הוראות לאחרים ומקילים לכל ישראל להיות אופין פיטים גריצים, הכוונה אבים, וגם חררים, הכוונה פת שאפויה על גחלים, שגם בה יש תרחה גדולה, בכל זאת תתירו את זה לצורך שמחת יום טוב. אז אם כן, יש כאן שלושה דברים שרבן גמליאל מחמיר כמו דעת בית שמאי, לא לטמון חמין מיום טוב לשבת, ובית הלל מתירים, לא לזקוף את המנורה ביום טוב, בית הלל מתירים, לא לאפות פת אבה ביום טוב, בית הלל מתירים. עכשיו הגמרא מבארת את ההלכה הראשונה, כשחל יום טוב ביום שישי, למחרת זה שבת, אסור בכל מקרה לבשל מיום טוב לשבת. אלא אם כן, עושים עירובי תבשילין בערב יום טוב, מכינים איזשהו תבשיל, פת וכדומה, בערב יום טוב לצורך שבת, ואז ביום טוב מותר לבשל על סמך העירובי תבשילין שעשו, מותר לבשל מיום טוב לשבת. כאן כתוב שאסור לטמון תחמין לכתחילה ביום טוב. שואלת הגמרא היחידה מי, באיזה מקרה מדובר, הניחו עירובי תבשילין או לא הניחו? עידה הנח עירובי תבשילין, מה איתם עד בית שמי שאוסרים? הרי מותר לו לעשות את כל התבשילים מיום טוב לשבת, אז מה הבעיה שיתמינו בשבילו חמין? מה הבעיה שיתמין חמין מיום טוב לשבת? ואידה לא הנח עירובי תבשילין, אז מה אתה אומר שבן אדם הזה לא הניח עירובי תבשילין, לכן אסור עליו? אז אם כן, מה איתם עד בית הלל שמתירים? אמר אבונה, תירוץ ראשון, לעולם אין מלאך שלא הניח עירובי תבשילין. אז אתה שואל אותי, למה בית הלל מתירים? וכדי חייב שרו לרבנן, חכמים התירו, אפילו לאדם שלא עשה עירובי תבשילין, לבשל מיום טוב לשבת, להכין מיום טוב לשבת, את הכמות הכי קטנה, כמה שהוא חייב כדי חייב לצורך שבת, ורבונה לטעמי, אותו רבונה שמתרץ שכדי חייב התירו בית הלל, הולך לשיטתו. דאמר רבונה, מי שלא הניח עירובי תבשילין, בכל זאת, נותנים לו להכין מיום טוב לשבת, כדי חייב כמה שהוא צריך את המעט ביותר לצורך שבת. אופין לו פת אחת, ומבשלים לו קדירה אחת, ומדיקין לו את הנר. משום רבי יצחק אמרו, אף צולים לו דג קטן, שזה כדי חייב ותירו מיום טוב לשבת, גם למי שלא עשה עירובי תבשילין. באמת ככה גם הברייתא אומרת, תניא נמי אחי, מי שלא הניח עירובי תבשילין, אופין לו פת אחת, וטומנים לו קדירה אחת, ומדליקים לו את הנר, ומחמין לו קד, קיתון אחד, ויש אומרים, אף צולים לו דג קטן. בית הלל אומרים שגם אדם שלא עשה עירובי תבשילין מיום טוב לשבת, כדי חייב ותירו להכין לו מיום טוב לשבת. אבל בית שמאי מחמירים, ולכן הם מוסרים להטמין מיום טוב לשבת את החמין. ורבן גמליאל החמיר כמו דעת בית שמאי בעניין הזה. כי אפילו כדי חייב אסור לו לעשות מיום טוב לשבת אם הוא לא עשה עירובי תבשילין. הסבר שני, רב אמר, לעולם שני אחרי עירובי תבשילין. אז אתה שואל אם כן, למה שהוא לא יוכל להטמין את החמין מיום טוב לשבת? ושעני התמנה, שזה לא סתם כמו כל ההכנות שהתירו לעשות מיום טוב לשבת, שבן אדם מכין ביום טוב אוכל, זה לא ניכר שהוא מזלזל ביום טוב, כשהוא מכין מיום טוב לשבת. אפשר להגיד שהוא מכין את זה לכבוד יום טוב. לא כל כך ניכר, תראה, אני מכין עכשיו תבשיל, מי אמר לך שזה לכבוד שבת, אולי זה לכבוד יום טוב. זה לא כל כך ניכר. לכן התירו על ידי עירובי תבשילין לבשל מיום טוב לשבת. אבל להטמין את החמין, למה אתה מטמין את זה? למה אתה צריך שזה יישאר חם? תגיש את זה עכשיו לציבור. זה שאתה מטמין את זה, אתה סוגר את זה באיזשהו מקום עם התמנה רצינית, זה אומר שאתה מטמין את זה למחורת. אז זה ניכר שאתה מכין מיום טוב לשבת, זה זלזול גדול ביום טוב. שאני ההתמנה דמוך חמילתא דעתתא לשבת כעביד. הדבר מוכח שהוא עושה את זה לצורך שבת. מה שאינגן שאר המלאכות זה לא ניכר שהוא מבשל לשבת, שהם יכולים לסבור שהוא עושה את זה בשביל יום טוב. שואלת הגמרא, הייתי ואביה, אביה הקשה על דבריו של רבא. הרי הברייתא אומרת, חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עירב בפת. זאת אומרת, לפי בית שמאי, לא מספיק שמאדם הכין תבשיל בערב יום טוב לצורך שבת, כדי שיתיר לו גם לאפות, גם לבשל, גם להטמין, גם הכל. עשה תבשיל, זה מתיר לו לבשל. בשביל שיהיה מותר לו לאפות, הוא צריך לעשות מאפה. לכן, אין אופין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עירב בפת. ואין מבשלים מיום טוב לשבת, על סמך שהוא עשה עירוב בפת, אלא אם כן עירב במיוחד בתבשיל. ואין תומנין מיום טוב לשבת, אלא אם כן היו לו חמין תמונין מערב יום טוב לצורך שבת. זאת אומרת, לא מספיק עירוב תבשילין, תבשיל, גם בשביל מאפה, גם בשביל בישולים וגם בשביל התמנה. אבל מה תדייק מפה? אלא מה כן, לפני כן, צריך בשביל כל סוג של הכנה, צריך עירוב בפני עצמו. זאת אומרת, אתה צריך עירוב במיוחד לאפייה ומאפה, עירוב במיוחד לבישול, תבשיל, עירוב מיוחד להתמנה, משהו שהתמנת מיום טוב לשבת, מערב יום טוב לשבת. אבל, מה תדייק מכאן? אין תומנין, אלא אם כן היו לו חמין תמונים מערב יום טוב. אבל אם יש לו כן חמין תמונים מערב יום טוב, היו לו חמין תמונים, אז לפי דעת, אפילו לפי דעת בית שמאי, מי העביד? מותר לו להטמין מיום טוב לצורך שבת. ואף אגב דמוכה חמילתא דעתתא לשבת כעביד. אפילו שזה מוכח הדבר שהוא תומן לא בשביל יום טוב, אלא מיום טוב לשבת. אבל מכיוון שהוא עשה עירובי תבשילין על ידי התמנה, הוא יכול עכשיו להטמין מיום טוב לשבת. אז אתה רואה שאדם שעשה עירובי תבשילין, זה כן מתיר לו אפילו לטמון. אז אם כן אפשר לקבל את התירוץ שהסיבה למה אין מטמינין מיום טוב לשבת, זה כי התמנה זה דבר מאוד בולט שעושים את זה לשבת, וגם אם הוא עשה עירובי תבשילין הוא לא יכול להטמין. רואים כמפורש על ידי עירובי תבשילין, כן ניתן להטמין מיום טוב לשבת. למה רבה יהיה הסבר אחר? כגון שעירב לזה ולא עירב לזה, וחנניה היא ועלי בדי בית שמאי. וקודם כל המשנה שלנו הולכת לפי דעת חנניה בדעת בית שמאי, שכדי שיהיה מותר להכין מיום טוב לשבת, אז על כל הכנה צריך לעשות מראש עירובי תבשילין על ההכנה הזאת. בשביל שיהיה מותר לבשל מיום טוב לשבת, צריך להכין תבשיל מערב יום טוב. בשביל שיהיה מותר לאפות מיום טוב לשבת, צריך להכין מאפה מערב יום טוב. ובשביל שיהיה מותר להטמין מיום טוב לשבת, צריך לעשות איזושהי התמנה מערב יום טוב. וכאן מדובר שהוא עשה עירובי תבשילין, תבשיל, מאפה, אבל על התמנה הוא לא עשה. לכן אין תומנין את החמין מיום טוב לשבת. הדבר השני שלמדנו במשנה, שבית שמאי מחמירים, ואין זוקפין את המנורה ביום טוב. חורה הבינו בהתחלה שמה הכוונה? מנורה רגילה של נר, המנורה נפלה, אסור להרים את זה. שאת השאלה למה? מה יקעביד? איזה מלאכה הוא עושה? נפלה המנורה, תרים אותה, היא לא מוקצה, כי הרי ביום טוב מותר להדליק נר. אמר רב חיננה בר ביסנה, אך במנורה של חוליות עסקינן, מנורה שעשויה חלקים חלקים שצריך להרכיב אותה, וכאן החלקים התפרקו, ואם הוא יחבר אותם דמחזי כבונה, זה נראה כמו מלאכת בונה, דבית שמאי סברי, יש בניין בכלים, לא רק בבניין מחובר לקרקע, אלא גם בכלים, אז אמנם כאן זה לא ממש בונה, אבל זה נראה כמו שהוא בונה, לכן זה אסור. בית הלל סברי, אין איסור של בניין בכלים, רק בבניין שקבוע בקרקע יש איסור בונה, ואין איסור סתירה בכלים, לכן התירו לפי בית הלל לזקוף את המנורה ולחבר את החלקים ביום טוב. מספר את הגמרא, אולה פעם התארח, יקלה לבי רב יהודה, התארח אצל רב יהודה ביום טוב. והנר של אולה דלק, והמשמש רצה לחבות את הנר ביום טוב, זה אסור לחבות ביום טוב נר. קם שמאי וזקף ללשרגה. השמש של אולה, של האורח, בא ואתה קצת את הנר כדי להרחיק את השמן מהפתילה, כדי שהנר יחבא. אית ורב יהודה לאולה, איך אתה מתיר לה השמש שיחבא נר ביום טוב? הנותן שמן בנר בשבת חייב משום מבעיר, שעשו להדליק נר בשבת. ביום טוב מותר, בשבת עשו. והמסתפק ממנו, אדם שלוקח מהשמן שבנר, חייב משום מחבא. אז להדליק נר ביום טוב מותר, רק בשבת אסור. אבל לחבות נר גם בשבת וגם ביום טוב אסור. אתה רואה מפה שכשמאנם מרחיק את השמן מהנר, ועל ידי זה הנר קווה, זה נקרא מלאכת מחבא. אסור לעשות מלאכת מחבא ביום טוב. איך אתה נותן לשמש שירחיק את השמן מהפתילה? אמר לי, אז אולי ענה לרב יהודה, לאו עדתי, באמת לא שמתי לב, וזה לא על דעתי. זה שהשמש בא לחבות את הנר, זה לא, הוא לא עשה את זה על דעתי, כי באמת זה אסור. וצריך לדעת, ביום טוב, אם האדם רוצה להדליק נר, אז אם יש לו נר דולק, הוא יכול להעביר מהנר הזה ולהדליק נר אחר. אבל אם הוא בא לחבות, נר זה אסור. למשל, אם האדם ניקח גפרור, והוא בא להדליק נר, הוא לא יכול לחבות את הגפרור כשהוא ידליק את הנר. אלא הוא מניח את הגפרור במקום שהוא לא חשש דליקה חלילה, איזשהו שיש או משהו כזה, והנר קווה מאליו, הגפרור קווה מאליו. אמר רב, כאן בא, הכוונה, כשהנר דולק, הפתילה לאט לאט נהיית פחם, אז הוא רוצה להסיר את הפחם כדי שהנר ידלק יותר טוב ביום טוב, שרי, מותר לעשות את זה לצורך יום טוב. מביאה הגמרא, באמיני אבא בר מרתא, הוא הסתפק בשאלה, הוא שאל אותה מהבאי, מהו לחבות ביום טוב את הנר מפני דבר אחר, מבאר רש"י, לשמש מיטתו שזה אסור לאור הנר. אמר לו, בשביל מה לחבות? אפשר בבית אחר? למה הוא צריך להיות דווקא בבית הזה? אז שאל אותו, ואם אין לו בית אחר, מהי? אמר לו, בסדר, אפשר לו לעשות מחיצה בין הנר לבינו בסדין. אז שאל אותו, ואם אין לו אפשרות לעשות מחיצה, מהי? אז אמר לו, עדיין, אפשר לכפות עליו, על הנר את הכלי, ואז לא יראו את הנר. והוא יזהר שהנר לא יכבה. שאל אותו, ואם אין לו כלי לחסות את הנר, מהי? אמר לי, אם ככה אסור, אסור לחבות את הנר. אז שאל אותו, ATV, הרי זה לצורך, אמנם לא לצורך אוכל נפש, אבל זה לצורך יום טוב. והברייתא אומרת, אין מחבין חתיכת עץ, את הבקעת, ביום טוב, כדי לחוס עליה, כי חבל, הוא צריך את החתיכת עץ הזאת, והוא לא רוצה שהיא תדלק ותהיה לגמרי גחלים, כדי שהוא יוכל להשתמש את הפעם נוספת. כי מה הצורך יום טוב בזה? למתי הוא צריך את העץ? בשביל פעם אחרת, זה לא סיבה לעשות מלאכה ביום טוב. ואם הסיבה שהוא מחבא את הבקעת, זה בשביל שלא יתעשן הבית, זה לא בשביל אוכל, אלא כדי שהבית לא ישחיר מהעשן, או הקדרה, או כדי שהקדרה, האוכל שבקדרה לא יתקלקל, זה כבר כן קשור לצורך אוכל נפש מותר. אבל כתוב בברייתא, שאפילו כדי שהקירות לא ישחירו, כדי שלא יהיה עשן בבית, זה לבד סיבה שמותר לחבות נר ביום טוב, זה נחשב לצורך יום טוב, אפילו שזה לא לצורך אוכל נפש. אז אם כן, אותו דבר גם יהיה מותר לחבות את הנר מפני דבר אחר, שזה גם כן לצורך יום טוב. אמר לי, ההיא, אותה ברייתא שמתירה לחבות את הנר בשביל שלא יתעשן הבית, לדעתו של רבי יהודה היא, שהוא סובר שלא רק מלאכות אוכל נפש יתירו, אלא עוד מלאכות לצורך יום טוב יתירו. אבל, וכי כאמין הענה שאסור, זה לפי דעת רבנן, שסוברים שרק מלאכת אוכל נפש, זה מה שיתירו לעשות ביום טוב, וזה לא לצורך אוכל נפש, לכן זה אסור. שאלה נוספת, באמיני אביי, הוא שאל שאלה מרבה, אם חלילה יש שריפה, מהו לחבות את הדליקה ביום טוב? האם מותר לחבות שריפה ביום טוב או לא? זה לא שאלה, איך הדעיקה סכנת נפשות? זה לא קמים, בא אלי, זה אפילו בשבת מותר. ודאי, אפילו בשבת שערי. מקום שיש סכנת נפשות, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, בוודאי שיש מצווה לכבות שריפה כזאת. אבל קיקה מבאה לי, כשאין שם אף אחד, וזה לא יכול להתפשט השריפה, ורק כל הבעיה שזה שורף את הביתה הוא. משום עיבוד ממון, מאי? אמר לי, ענה לו רבא, אסור. שאל אותו, רגע, אבל הבן אדם לא יהיה לו בית איפה להיות ביום טוב. למה אתה לא אוסר, למה אתה אוסר לו לכבות? תתיר לו לכבות את האש כדי שיהיה לו בית, ויהיה לו איפה לאכול סעודת יום טוב. אני אביא לך הראייה מברייתא. הייתי ואי, אין מכבין את הבקעת, חתיכת עץ, אסור לכבות אותה כשהיא דולקת ביום טוב, כדי לחוס עליה אם הוא צריך את החתיכה הזאת בשביל מחר או בשביל פעם אחרת, כי זה לא לצורך יום טוב. ואם הוא מכבה את החתיכת עץ הזאת, בשביל שלא יתעשן הבית, כדי שהקירות לא ישחירו, כדי שלא יהיה עשן בחדר, או כדי שהקדרה לא תשרף, זה מותר? אז אתה רואה שבשביל הבית לא יהיה בו עשן והוא לא יתעשן, מותר לי לכבות את החתיכת עץ כדי שיהיה לו נוח לשבת בבית. אז כל שכן, שיהיה מותר לו לכבות את השריפה כדי שהוא יוכל לשבת בבית. עונה הגמרא, אתה צודק, אבל העיר רבי יהודה היא, הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה שאומר שמותר לעשות מלאכות אפילו לא דווקא אוכל נפש. וכי כאמין הענה, מה שאני אמרתי שאסור לכבות שריפה, אם זה רק משום עיבוד ממון, זה לפי דעת רבנן, שלפי דעתה מותר לעשות מלאכות ביום טוב, רק ממש לצורך אוכל נפש. באמיני רב השי, הוא שאל שאלה מהמימה, מהו לכחול את העין ביום טוב? בשביל רפואת העין, היו שמים כחול בעין, האם מותר לעשות את זה ביום טוב? אז הוא מברר את השאלה, איך הדעיקה סכנה לעין, שאם הוא לא ייתן כחול, יש חלילה סכנה לעין, כגון כל מיני חולאים שהיו, שלא יהיו עוד פעם, רירה, נוזל ריר מהעין, דיצה, דוקר לו חלילה העין כמו מחת, דמה, שהתקבץ דם ועדים, העין, דמעתה, שהעין שוטטת דמעות, וקדחתה, שהעין שורפת, ותחילת אוכלה, תחילת החולי של כל אחד מהדברים האלה, זה לא מבעיה לי שמותר לעשות את זה ביום טוב, ואפילו בשבת שערי, גם בשבת זה מותר, כל שכן ביום טוב שזה ודאי מותר, כי זה סכנת נפשות. קיקה מבעיה לי, מתי הספק, אם מותר לכחול או לא, סוף אוכלה, כשכבר החולי לקראת סיום, וכבר אין פה סכנה, אין פה סכנה לעין. זה מקרה אחד שאני מסתפק. מקרה שני, הוא פצוחי עינה, כשהוא עושה את זה כדי לחזק את העיניים. מאי, האם מותר ביום טוב לכחול את העין או לא? אמר לי, אסור. הוא שאל אותו, אסור? הייתי ואי, אין מכבין את הבקעת, אסור לכבות חתיכת עץ, אם אני רוצה לכבות אותו ביום טוב, כדי שהחתיכת עץ לא תהיה לגמרי גחלים, לא תהיה לגמרי אפר, כדי שנוכל להשתמש את הפעם אחרת, זה אסור. אבל אם הוא עושה את זה כדי שהבית לא יתמלא עשן, זה מותר. אז אם כן, אתה רואה מפה שכל דבר שהוא לצורך, שיהיה לו הנאה ביום טוב, מותר, אפילו אם זה לא ממש לצורך אוכל נפש, אז למה שיהיה אסור לכחול את העין, כדי שהראייה שלו תהיה יותר טובה? ושאני לי כדי שאני אינן, הוא ענה לו את התשובה שאנחנו ענינו, שזה לפי דעתו של רבי יהודה מותר, שהוא סובר שגם דברים אחרים לצורך יום טוב, הותרה המלאכה. אבל לפי דעת חכמים, שהם סוברים שרק אוכל נפש יתירו ביום טוב, אז באמת יהיה אסור לכחול את העין. המימר שרי למכחל אינה מנוכרי, בשבתה. המימר התיר לאחרים, לשים כחול בעין אפילו לחולה שאין בו סכנה, אבל רק על ידי נוכרי, אפילו בשבת. יקדה אמרי, אפילו המימר עצמו, המימר גופי כחל אינה מנוכרי בשבתה. הוא בעצמו היה צריך, בשביל לראות יותר טוב, היה צריך שיקחלו לו את העין, אז על ידי נוכרי בשבת הוא יתיר. אמר לי רבה שילה מימר, מה ידעתיך? למה אתה מתיר לכחול את העין על ידי נוכרי? ואמר אולה, ברידר רב אילאי, כל צורכי חולה עושין על ידי נוכרי בשבת, אז מותר גם לכחול את העין בשבת. והרי, אמר רב המנונה, כל דבר שאין בו סכנה, דבר שהוא לא סכנה, אז אמנם יהודי אסור לו לעשות את זה, אבל אומר לנוכרי ועושה, אז לכן התארת לכחול את העין על ידי נוכרי, אפילו שזה לא סכנה, אבל זה חולי. זה אמנם חולי שאין בו סכנה, אבל חולי שאין בו סכנה מותר על ידי נוכרי, אני מילי, כשהנוכרי עושה את הכל. איך עד לא מסייע בעדי, שהיהודי לא עוזר לנוכרי לעשות את המלאכה, אבל מה ארכה מסייע בעדי? הרי כשהנוכרי כוחל לך את העין, אתה עוזר לו. דקעמיץ, הוא פתח, אתה סוגר, פותח את ריסי העין כדי שהכחול ייכנס. אז אם כן, איך זה מותר? זה הרי אסור. לסייע אסור. אמר לי, אז המימר אמר לרבה שהיא אתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. איקה רב זוויד דקאי כבטח. גם רב זוויד כבר, יש אותו שהוא שאל את השאלה שאתה שואל, איך אפשר לסייע? איך מותר לסייע לנוכרי לכחול את העין בשבת? ושאני אלי, עניתי לו, מסייע אין בו ממש. במקרה הזה, שגם בלי שאני אסייע לו, גם בלי שאני ימצמץ בעין, הנוכרי יצליח לכחול את העין, אז זה שאני ממצמץ את העין זה לא נקרא מסייע, אין בזה ממשות. אם בלי מה שאני אעשה, הוא לא היה מסתדר הנוכרי, אז באמת זה היה בעיה. אבל מכיוון שגם בלעדיי, בלי העזרה הגדולה שאני עוזר לו, הוא היה יכול להסתדר. וכל מה שאני פותח וסוגר זה אולי קצת ממהר את זה יותר, את הכחול שבעין. אז לכן זה מותר, כי גם בלי שאני אסייע, הוא היה מסתדר. המימר שרה למכחל עינה, אפילו על ידי יהודי, הוא התיר לכחול עין אפילו על ידי יהודי. על ידי נוכרי הוא התיר אפילו בשבת, אבל על ידי יהודי הוא התיר ביום טוב שני של ראש השנה. אמר לרבה שלה, המימר, איך אתה מתיר ביום טוב שני של ראש השנה אפילו על ידי יהודי? והרי אמר רבה, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, אבל אם יש מת שמת ביום טוב ראשון, או שצריך להתעסק בו ביום טוב ראשון של ראש השנה, או יום טוב ראשון של סתם ככה כל יום טוב, אז לא יתעסקו בו ישראל, יתעסקו בו הממין, נוכרים יטפלו בקבורה שלו. אבל ביום טוב שני, שזה כבר פחות חמור, יום טוב שני של גלויות, יתעסקו בו ישראל. ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, ביום טוב שני של ראש השנה, מותר אפילו לישראל לטפל בקבורה של מת, אבל כל זה דווקא הקלו בשביל כבוד המת. אבל מה שאין כן, בעניינים אחרים, למשל בביצה, שנולדה ביום טוב, אפילו אם נולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, היא אסורה ביום טוב שני של ראש השנה. אנחנו כן מחמירים ביום טוב שני. אז אם כן, איך אתה מתיר שישים יהודי כחול ביום טוב שני של ראש השנה? אמר לי, ענה לו המימר, ענה כנהרדה הסבירה לי. אני מקל כמו דעתם של חכמי נהרדה. דאמרי, אף בביצה ראש השנה הוא כמו כל יום טוב. שיום טוב שני אפשר להקל בו. ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תהיה מותרת ביום טוב שני. למה? ומה ידעתיך? למה אתה רוצה לאסור יום טוב שני של ראש השנה יותר מאשר סתם ככה יום טוב שני של גלויות? הרי מה הסיבה שבדרך כלל, הרי בארץ ישראל אין יום טוב שני של גלויות, רק בחוץ לארץ. למה אנחנו בחוץ לארץ כל חג עושים אותו יומיים? מכיוון שבזמנים עברו, כשהיו קובעים ראש חודש לפי מולד הלבנה, הרי בתחילת החודש הירח הוא מאוד דק, ואמצע החודש הוא נהיה מלא, ואז לקראת סוף החודש הוא מתחיל להצטמצם ולהיות קטן יותר, להיות יותר ויותר קטן עד שהוא נעלם. אז חודש הבא הוא נולד מחדש, נקרא מולד הלבנה. תורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים. אומר הקדוש ברוך הוא, כזה ראה וקדש. דהיינו, כדי לקדש את החודש, לקבוע מתי זה ראש חודש, צריכים ששני עדים יראו את מולד הלבנה. ואז הם באים לבית הדין, מעידים שהם ראו את מולד הלבנה, ואז מחליטים מי יהיה עכשיו ראש חודש. אבל אלה שנמצאים ליד בית הדין, ליד הסנהדרין, הם יודעים מתי זה ראש חודש, כי הם יודעים מתי בית דין קידשו את החודש, אבל אלה שרחוקים לא ידעו מתי קידשו בית דין את החודש. יכול להיות שראש חודש יהיה היום, יכול להיות שראש חודש יהיה מחר, ולפי זה גם יום טוב. יכול להיות שיום טוב הוא היום, יכול להיות שיום טוב יהיה מחר. הם לא יודעים מתי עבר 15 יום מתחילת החודש, כדי לדעת מתי זה למשל פסח. יכול להיות שזה עכשיו, יכול להיות שזה מחר, בשביל זה עושים יומיים. אבל זה רק מספק, היום השני הוא רק מספק. אותו דבר גם בראש השנה, היום השני אמור להיות רק מספק. אז מכיוון שזה רק מספק, אמורים להקל בו. ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, תתיר לאכול אותה ביום טוב שני, למרות שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, אבל אם היא נולדה ביום טוב ראשון, ביום טוב השני תתיר אותה. כי אם היום טוב הראשון היה יום טוב, אז היום טוב השני הוא בעצם יום חול, אז אמור להיות מותר לאכול את הביצה הזאת. אז אם כן, בעצם היום השני אמור להיות יותר קל, כי כל מה שאנחנו מחמירים לשמור את היום טוב השני זה רק מספק, אולי היום זה יום טוב. אבל זה לא ודאי שזה יום טוב. למה ראש השנה זה שונה? כי ראש השנה הייתה תקנה שתקנו חכמים, שגם אם באים עדים ביום הראשון, להעיד שהם ראו את מולד הלבנה, אם הם באו מאוחר, מן המנחה ולמעלה, כבר לא מקבלים אותם. ועושים את היום הראשון קודש ואת מחר קודש. זאת אומרת, גם בבית הדין, היו עושים יומיים ראש השנה. היו אמורים לעשות יומיים ראש השנה. אז לכן רואים שראש השנה, זה לא בדווקא עושים את זה בגלל ספק, יומיים. אלא זה תקנת חכמים לעשות את זה יומיים, כי יכולה להיות מציאות שאפילו בבית הדין יעשו יומיים ראש השנה. על ידי שלא יקבלו את העדים, אם הם הגיעו מאוחר ביום הראשון של ראש השנה, לא יקבלו אותם ביום הראשון, אלא יקבלו אותם רק למחרת, להעיד על, על מולד הלבנה, ואז יעשו ראש חודש רק ביום השני. אם כן יצא שאז יהיה יומיים ראש השנה. אז אם כן, אומרים נהרדי, מה כל הבעיה? דילמה מאברי לאלול? אולי יעשו, יבואו עדים ביום השני, כי הם יבואו ביום הראשון ולא יקבלו אותם, והם יעידו ביום השני, ואז יעשו יומיים ראש השנה, ואז אם כן יוצא שיום השני של השנה הוא קדוש גם כן באותה קדושה, אז אם כן אסור לכחול את העין גם ביום השני, וביצה שנולדה ביום הראשון אמורה להיות אסורה גם ביום השני, האמר רב חיננה בר כהנא, מימות עזרא הסופר ואילך לא מצינו אלול מעובר. אמנם תקנו תקנה שאם יבואו עדים מאוחר לא יקבלו אותם, ויעשו את היום הראשון ראש השנה וגם את היום השני ראש השנה. אבל זה רק הייתה תקנה, אבל אף פעם לא ביצעו ולא הוציאו לפועל את התקנה הזאת, כי אף פעם לא הגיעו עדים מן המנחה או למעלה מאז, לא הגיעו אף פעם עדים מאוחר, תמיד הגיעו עדים ביום הראשון. אז היום השני שעושים ראש השנה זה רק מספק. אם כן, אפשר להקל בו שיהיה מותר לכחול את העין ביום השני, אפילו על ידי ישראל. הדבר השלישי שרבן גמליאל החמיר כמו דעת בית שמאי, ואין אופין פיתין גריצין, פת אבה, אלא רקיקין, רק פת דקה. אז אנחנו הסברנו במשנה שהסיבה היא כדי למעט בטרחה יתרה ביום טוב, וזה באמת המסקנה של הגמרא. אבל בהתחלה הגמרא הבינה שהסיבה היא מכיוון שמדובר פה דווקא בפסח, כמו שהגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, בית שמאי אומרים אין אופין פת אבה בפסח, ובית הלל מתירין, אז הגמרא הבינה שהנקודה זה כדי שהעיסה לא תחמיץ. כשזה פת אבה, קשה לך לשמור עליה שזה לא יתפח. כשזה דק, יותר קל לך לשמור שהוא לא יתפח, לא יחמיץ. אז הגמרא הבינה בהתחלה שזה בגלל שלא רוצים שהוא יחמיץ. וכמה האובי של פת אבה שבית הלל עדיין מתירים לאפות אותו בפסח? אמר רב הונא טפח, שכן מצינו בלחם הפנים, שהיה בתוך ההיכל, ששמו 12 לחמים על גבי השולחן, הלחמים האלה צריכים להיות מצה, לא חמץ. והם היו באובי של טפח, אתה רואה שעד אובי של טפח עדיין אפשר לשמור על העיסה שהיא לא תחמיץ. אבל יותר מזה, חוששים שזה יחמיץ. שואלת הגמרא על רב הונא, מתקיף לרב יוסף, מה אתה משווה בין לחם הפנים לבין כל אדם בבית שהוא אופה מצות? אם אמרו אנשי בית גרמו שהם היו ממונים לאפות את לחם הפנים, שהם היו זריזים, היו אומנים זריזים וידעו לאפות אפילו פת אבה שלא תחמיץ. יאמרו בכל אחד ואחד שאינם זריזים, יש אנשים שהם לא כל כך זריזים, אם תיתן להם לאפות פת באובי של טפח, הם לא יכולו להשגיח על זה שזה לא יחמיץ, אז איך אתה מתיר? עוד יותר, ואם אמרו בפת עמלה, לחם הפנים היו לשים אותה מאוד הרבה, כמו שבמסכת מנחות דף ע"ו, מביאים שם את הביתות וכולי, היה ממש מלאכה שלמה, לא היו נותנים לעיסה לנוח רגע אחד. זה פת שכל הזמן היו מתעסקים איתה, עם העיסה הזאת, לכן היא לא החמיצה, כי עיסה שמתעסקים איתה לא יכולה להחמיץ. אתה רוצה שהעיסה תתפח, אתה נותן לה להיות ככה בלי שום עיסוק. אם אתה לא מתעסק עם העיסה, משך זמן העיסה תופחת, אבל במקום המתעסקים איתה לא יכולה לתפוח. הפת שעשו מנת לחם הפנים היו כל הזמן מתעסקים איתה, לכן היא לא הייתה מחמיצה. אבל יאמרו בפת שאינם אלה, שגם שמה היא לא תהיה חמץ באובי של טפח. וכן, אם אמרו בעצים שהיו אופים את לחם הפנים, שהם היו ממש יבשים מאוד, לכן האש הייתה מאוד חזקה, אז הפת הייתה נאפת מהר ולא הייתה מחמיצה. יאמרו בעצים יותר לחים, שהם גם לא יחמיצו, הם כן עתידים להחמיץ באובי של טפח. ואם אמרו בתנור של בית המקדש, שהוא היה חם, כי היו מסיקים אותו כל יום בשביל המנחות ובשביל לצלות, אז אם כן היה אופה הרבה יותר מהר את הפת, אז לכן זה לא היה מחמיץ. יאמרו בתנור צונן, שמסיקים אותו רק בשביל אפיית מצות, הוא לא כל כך חם עדיין. אז הוא יכול להחמיץ את העיסה. ואם אמרו בלחם הפנים שאופים אותו בתנור של מתכת, שהוא יותר חם משל חרס, לכן יש פחות סיכוי שהעיסה תחמיץ. יאמרו במצה שאופים אותה גם בתנור של חרס, שסתם תנורים שלהם היו של חרס, שהוא לא כל כך חם, שהוא גם כן לא יחמיץ, הרי חוששים שהעיסה תחמיץ. זאת אומרת, אתה בא להשוות לי בין הלחם הפנים לפת רגילה שאדם אופה, באמת. לחם הפנים, כשהיו אופים אותו, היו הרבה יותר יכולים להקפיד שהוא לא יחמיץ גם באובי של טפח. אבל כל אחד שאופה מצות, אם הוא יופה מצה באובי של טפח, זה יחמיץ לו. אל תתיר לו אובי של טפח. לא יכול להיות שמשווים בין לחם הפנים לבין פת רגילה. אלא, אמר רב ירמיה בר אבא, אני תלמיד של רב. אני פעם שאלתי אותו ביני לבינו, שאילי תתרה בי בייחוד, ביני לבינו. לפי הסבר אחר ברש"י, בבירור. בכל אופן, מי זה רבי? הרב שלי, ומן הוא רב. שאלתי אותו, מהי פת אבה? מה הברייתא מתכוונת לומר פת אבה, שאת זה, לפי בית שמאי, אסור לאפות ביום טו? אז הוא ענה לי, פת מרובה. אסור לאפות הרבה כיכרות. תרחה יתרה ביום טו. תרחה שלא לצורך. איקא דאמרי, לשון אחר, אותו דבר, רק שמישהו אחר שאל את זה. הוא שאל מישהו אחר. אמר רב ירמיה בר אבא, אמר בשם רב. זאת אומרת, רב ירמיה בר אבא לא שאל את רב, אלא הוא אמר בשם רב, שרב שאל את רבו. רב אומר, שאילית את רבי בייחוד. אני שאלתי את מורי ורבי, ביני לבינו, או בבירור. ומן ומי היה רבו של רב? רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מסדר השישה סדרי משנה. מהי פת אבה? שאלתי אותו. הוא אמר לי שזה הכוונה פת מרובה. והמי קראו לי פת אבה? תקרא לזה פת מרובה. משום דנפישה בלישה, כי כשלשים את העיסה, לפני שמחלקים את העיסה לכיכרות כיכרות, היא פת אבה באמת. היא נמי, באתרי דאי תנה, במקום של התנה של הברייתא, פת אבה, פת מרובה, פת אבה קראו לי. לפת, להרבה לחם קראו לחם אבה. לכן קראו לזה פת אבה. אבל בברייתא היה כתוב שאסור לעשות את זה בפסח. שואלת הגמרא מכדי, הרי מה הסיבה שאסור לאפות הרבה לחם, משום דקטרח, טרחה, דלא צריך, וביום טוב, וזה אסור. אז מה העירייה בפסח? למה הברייתא אומרת שאסור לעשות את זה דווקא בפסח? אפילו בשאר ימים טובים, נמי אסור, כי זה טרחה. עונה הגמרא נכון, אין הכי נמי. אז אתה שואל למה כתוב פסח? ותנא, ביום טוב בפסח קאי, כששאלו את התנא, האם מותר לאפות פת אבה ביום טוב או אסור, זה בדיוק היה פסח. אז הוא אמר, בפסח אסור, אבל באמת בכל יום טוב אסור. תנא נמי אחי, בית שמאי אומרים, אין אופין פת מרובה, אז קודם כל אתה רואה, זה לאו דווקא פת אבה, אלא הכוונה לפת הרבה פת, וזה לא דווקא בפסח, אלא ביום טוב, כל יום טוב. בית הלל מתירים. למה הם מתירים הרבה פת? למה בית הלל מתירים? הרי זה לא לצורך יום טוב. כיוון שכשהתנור מלא בכיכרות לחם שנאפים, אז הכיכר לחם שנצריך ליום טוב בעצמו, נאפה יותר טוב, כי כשהתנור מלא, הוא אופה את כל הכיכרות יותר טוב. למדנו בתחילת השיעור ששלושה דברים שרבן גמליאל מחמיר כמו דעת בית שמאי, אז כדי להשלים את זה מביאה המשנה הבאה, אף הוא אמר, אותו רבן גמליאל, שלושה דברים להקל. איזה שלושה דברים? קודם כל מכבדין בית המיטות. אז היו אוכלים סעודה, היו יושבים על גבי המיטה. אז מותר לטטא את הרצפה בין המיטות. זה דבר אחד. מותר לעשות את זה ביום טוב. ולא חוששים שהוא יבוא להשוות את החורים שיש ברצפה, והוא יבוא לעבור על מלאכת בונה ביום טוב. דבר השני, הוא מניחין את המוגמר. יש מין עשב שנקרא לבונה, שיש לו ריח טוב, מניחין אותו על גבי גחלים שיהיה ריח טוב בבית ביום טוב. אפילו שזה דבר שהוא רק למפונקים, הוא לא כל בן אדם זקוק לזה. דבר שלישי, ועושין גדי מקולס, גדי שלם ראשו וקרעיו ו... קרב היו תלויים בצידו, מותר לעשות את זה בלילי פסחים. היו עושים את זה זכר לקורבן פסח, שהיו עושים בקורבן פסח ביהודה ל' בניסן, היו בזמן בית המקדש, ככה צולים את הקורבן פסח. אז אפילו אחרי שנחרב בית המקדש, מותר לעשות את זה בלילי פסח. זה לא נראה כמו שמקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. ואת כל שלושת הדברים האלה חכמים אוסרים. למה? קודם כל לטטא את החדר, חוששים שמו יבוא להשוות גומות, לכן הם אוסרים. דבר נוסף, כן, להשוות גומות זה מלאכת בונה. דבר נוסף, להניח בוסם על גבי גחלים, זה לא דבר שכל אחד זקוק לו, לכן הם אוסרים. וגדי מקולס, זה נראה כמו שמקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, לכן הם אסרו. אמר רב אסי, מה שחכמים אוסרים לשים לבונה, עשב של ריח טוב על גבי גחלים, כל המחלוקת זה דווקא לגמר, להניח את המוגמר על גחלים מתחת לבגדים כדי לשים ריח טוב על הבגדים. זה חכמים אוסרים. אבל לתת מוגמר על גחלים כדי להריח, שבאדם נהנה, גופו נהנה מריח טוב, אז יש בזה כמו אוכל נפש, גם חכמים מתירים. דברי הכל מותר. שואלת הגמרא, מיטיבי, אין מכבדים בית המיטות ביום טוב. זה דעת חכמים. חכמים אוסרים לכבד בית המיטות. ושבית רבן גמליאל, כמו שאמרנו, רבן גמליאל בשלושה דברים מקל, אחד מהם זה לכבד בית המיטות, הם מתירים, מכבדים. אמר רבי אליעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא, מי זה אבא של רבי אליעזר בר צדוק? רבי צדוק. נכנסתי לבית רבן גמליאל עצמו, ואני ראיתי, רבן גמליאל פה אומר שמותר לכבד בית המיטות, לא היו מכבדים בית המיטות ביום טוב. מה כן? אלא היו מכבדים אותן מערב יום טוב, היו מטטאים את הרצפה. איך עושים שהרצפה תישאר נקייה? פשוט מאוד. ופורסין עליהם סדינים, על הרצפה, ואז כל הלכלוך היה מצטבר על הסדינים. למחר, כשהאורחים שנקראו לסעודה בבית הנשיא היו באים, היו נכנסים, היו מסלקים את הסדינים, ונמצא הבית מתכבד מאליו. על הסדינים היה כל הלכלוך, היו מציעים את הסדינים החוצה, והרצפה נקייה מאתמול. כל הלכלוך היה מצטבר על הסדינים. ורק בצורה כזאת, רבן גמליאל מתיר לנקות את הבית, ולא לטטא ממש את הרצפה עצמה. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר בר צדוק, אם כן, אם בצורה כזאת רבן גמליאל מתיר, אז אף בשבת, שיותר חמורה מיום טוב, מותר לעשות כן, כי הוא לא מטטא את הרצפה עצמה. לא יכול להיות שבזה יש ויכוח, וחכמים אוסרים. חכמים בוודאי מודים שמותר לאדם לטטא את הבית מלפני יום טוב, ולשים סדינים, ואז כל הלכלוך מצטבר על הסדינים, ואז הוא מסלק את הסדינים, ואז הבית נהיה נקי מעצמו. ומה שרבן גמליאל חולק על חכמים, חייב להיות שהוא חולק עליהם בזה שהוא מתיר עוד יותר, הוא מתיר אפילו לטטא את הרצפה בעצמה, ביום טוב. ואז ממשיכה הברייתא ומביאה את הדין שעליו אנחנו כרגע דנים. ואין מניחין את המוגמר ביום טוב. לפי דעת חכמים, אסור להניח עשב של לבונה, של ריח טוב, על גבי גחלים ביום טוב, ושבית רבן גמליאל כן מניחין. עכשיו, אנחנו אמרנו שלפי דעתו של רב העשי, כל מה שבית רבן גמליאל התירו יותר מחכמים, זה לשים בגדים מעל גבי העשב והגחלים, כדי שהבגדים יקבלו את הריח, אבל לריח טוב, בבית כולם יודעים שמותר. אז בואו נראה פה מה כתוב בברייתא. אמר רבי אליעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל וראיתי שלא היו מניחים את המוגמר ביום טוב, אלא מה כן? היו מביאים מיכלים לקטורת עם נקבים, שנקראים ארדסקאות של ברזל, והיה בהם חורים, ומאשנין אותם, היו ממלאים בהם אשן של קטורת מערב יום טוב, ופוקקין נקביהם מערב יום טוב, אחרי שהיה הרבה אשן בתוך הכלי, היו סותמים את כל הנקבים של הכלי, שהאשן יישאר בפנים. למחר, כשאורחים נכנסים, פותחים את נקביהן של הכלי הזה, ואז כל הריח היה יוצא החוצה, ונמצא הבית מתגבר מאליו, נהיה ריח טוב בבית. אתה רואה מפה שמה שרבן גמליאל היה מקל, זה לעשות ריח טוב בבית, ולא על בגדים. והחכמים אמרו לו לרבי אליעזר ברבי צדוק, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן, אבל בכל אופן רואה מפה, שכל מה שרבן גמליאל מקל, זה לעשות ריח טוב בבית. לא, הוא לא מקל לעשות ריח טוב בבגדים, אלא היא התמר אחי, התמר, אמר רב אסי, מחלוק את מה שרבן גמליאל מתיר להניח מוגמר על גבי גחלים בשביל להריח, זה דווקא מדובר כשהוא עושה את זה להריח, הכוונה כדי שיהיה ריח טוב בבית. זה הנעת גוף, כי הגוף נהנה מזה וזה נראה כמו אוכל נפש. אבל לגמר, לשים מוגמר על גבי גחלים, כדי לשים מעל זה בגדים, כדי שיהיה ריח טוב בבגדים, וזה אין שום אוכל נפש, אין בזה הנעת הגוף בעצם זה שהבגד באותו רגע מקבל את הריח, אולי אחר כך יהיה, אבל בזמן שהבגד מקבל את הריח אין פה הנעת הגוף, ולכן גם רבן גמליאל מודה שיהיה אסור. כל מה שמותר לפי רבן גמליאל זה לעשות, להניח גחלים, להניח עשב של בשמים על גבי גחלים כדי שיהיה ריח טוב בבית, במקום שיהיה ריח טוב, ולא כדי לעשות ריח טוב בבגדים. ועד כאן דף כ"ב.